כן, אז דיברנו על זה שהתורה אין בה שום שייכות מצד מהותה אל החומר, במהותה. התורה היא רוחנית, או כלשונו של המהר"ל, שכלית. ולכן יש לה שייכות אל הקדוש ברוך הוא, שאף הוא נבדל מן החומר. השם תאמר, זה לא הכל, יש גם מלאכים. הרי גם המלאכים אינם חומריים. כן, מה אתה רוצה?
הקדוש ברוך הוא לא רוח. הוא נבדל מהחומר, אבל גם נבדל מהרוח.
אתה צודק. זהו, בדיוק מה שאני רוצה להסביר. אני קודם כל אגיד את זה בשפה של המהר"ל, אחרי זה נתייחס לדברים שלך. אז שם תאמר, הלא, גם המלאכים אינם חומריים. אומר המהר"ל, אם לא היו קצת חומריים, הם לא היו נבדלים מן הבורא כלל. הם היו הבורא בעצמו. זה מושגים קצת קשים לעיכול, מה שאומר המהר"ל. כן? אבל זה מה שהוא אמר. אז מוכרחים להבין את זה, זה פה פועל, נכון המסגן? כן, בסדר. מוכרחים... כן, המסך לא דלוק. טוב, אני מקווה שהם ישימו לב לזה עוד מעט, שהמסך לא דלוק. אתם שומעים שם? המסך לא דלוק. טוב, מה? בעיה שלהם, לא בעיה שלי. כן, עכשיו, איפה היינו? כן, אז המושגים האלה של המהר"ל קצת מוזרים. כי מה שאנחנו מכירים בדרך כלל במציאות זה לא או חומרי או הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכירים בעולם חומר, רוח, והקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הרי הוא לא חומר, הוא גם לא רוח. כלומר, אי אפשר לראות את האלוהות בתור רוח העולם, כמו שהאימננטיסטים רוצים לומר, או דברים כאלה. כן? הקדוש ברוך הוא זה לא נשמת העולם, הקדוש ברוך הוא למעלה מכל זה. לכן, לומר שאם המלאכים לא היו קצת חומריים, אז הם היו מתאחדים עם הקדוש ברוך הוא, זה נשמע לא טוב. אלא, הכוונה של המהר"ל, כשהוא אומר שהמלאכים הם קצת חומריים, הכוונה שהם רוחניים. בסדר? אני אחזור עכשיו לשאלה שהתחלת בה. כלומר, המלאכים הם קצת חומריים. מה זה להיות קצת חומרי? זה להיות רוחני. זה המשמעות. וגם הרוחניות היא סוג של דבר הנבדל מהבורא, כי הבורא הוא לא רוחני ולא גשמי. מובן? הוא למעלה מזה.
אבל ההבדל בינינו לבין המלאכים הוא כמותי?
לא, יכול להיות שההבדל בינינו לבין המלאכים הוא לא רק כמותי, אלא גם איכותי. אבל הוא דרגאי. כן? זה הבדל של דרגה. גם אנחנו, גם המלאכים, נתונים סך הכל בספירה משותפת.
גם הבעלי חיים.
גם הבעלי חיים. בעצם כל היש כולו, לעומת הבורא יתברך, הוא כנקודה אחת. כן? כל דיירי הרעה, כמה כלה חשיבין. כן? כתוב בספר דניאל. או למשל, כמו שכתוב בספר הזוהר. אפילו, כן? כתר עליון הוא שחור לפני האינסוף. כן? שחור, זאת אומרת, חסר קיום. בסדר, בבקשה. מה? מי אמר ש... מי אלה שחושבים שקדוש ברוך הוא זה רוחניות? קוראים לזה אמננטיזם בפילוסופיה. יש שיטות כאלה, כן? היה כאלה שיטות אצל הפילוסופים האלכסנדרונים, היו כל מיני דברים כאלה. כן, אפשר להגיד במידה מסוימת גם הפילוסוף הגל, שהושפע אגב מרחוק מהמהר"ל, גם הוא הולך בכיוון כזה. כן, אבל זה לא היהדות, נאמר ככה. כן, בבקשה. לא משנה. כן. מה אתה אומר? אז מה אם אמרתי? הבאתי משפט מהזוהר כדי להראות באופן כללי שיש נבדלות מוחלטת בין כל נברא לבין הבורא. זה שבדרך אגב המשפט של הזוהר כלל בתוכו איזה מושג שאין לי צורך להסביר אותו, זה לא נורא. כן, בבקשה. דבר. אם הקדוש ברוך הוא נבדל מהכל, אז איפה נקודת החיבור אליו? דבריך הם כדברי הרמב״ם בספר המורה, שאמר, המופת הראה לנו, מופת הכוונה ההוכחה השכלית, המופת הראה לנו שהוא נבדל מכל מצוי, והמופת הראה לנו את עקבות פעולותיו בעולמו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נבדל מן הכל, אבל הוא הבורא. בסדר? מכאן ואילך, לך תסתדר עם זה. כן, בבקשה. קוראים לזה... הוא טרנסנדנטי, ועם כל זאת, אמננטי. כן, בבקשה.
רוחניות בעצם זה דרגה של חומריות נודלת יותר, גבוהה
אפשר לומר, אפשר להגדיר את זה ככה, שהרוחניות זה סוג של חומריות מדולדלת, אפשר להגיד, כן? זה קצת דומה מרחוק, כן? למשפט בתורת היחסות, שהחומר זה סוג של אנרגיה יציבה. כן? איש אבי אמסי בריבוע. זאת אומרת שבסופו של דבר אין הבדל בין החומר לבין האנרגיה, אלא זה מצבים שונים של צבירה של האנרגיה הזאת. כן? הגדרות חדשות קצת. אז אפשר גם להרחיב את זה, אם אתה רוצה, לא חייבים, לעולם הרוח. כן? עוד שאלה? טוב, אפשר להמשיך? יאללה. מתוך כך אנחנו חוזרים לדברי המהר"ל. איפה נחזור? בעמוד למדת, בעמודה הימנית. אמנם קצת התקדמנו, אבל בעמודה הימנית, מלמטה אנחנו נספור 8 שורות. 8 שורות מלמטה. לכן. כן? לכן. במה? שכל השגת החוכמה הוא מצורף אל החומר אשר השיג בו, ואין זה מושכל גמור, שהרי הוא נסמך אל החומר. ואף כאשר הוא משיג במלאכים, השבת תגיד, אבל אני חכם גדול, אני משיג גם את המלאכים, שהם נבדלים מן הגשמות. אז אומר המהר"ל, אי אפשר שלא יהיה אף למלאכים שום צירוף אל החומר. כי מדרגה זאת, שהיא הפשיטות מן החומר לגמרי, אינה כי אם אל השם יתברך, שהוא קדוש נבדל מן החומר לגמרי. כלומר, פשיטות אמיתית מן החומר זה רק אצל הבורא. בסדר? זה מה שבעצם הסברתי עכשיו. הייתי צריך קצת לשפץ את המינוח של המהר"ל כדי שזה ייכנס לתוך ליבנו. ולכך, מקדישין את השם יתברך לומר, קדוש. מי הם המקדישים?
אנחנו
המלאכים, כולם. כלומר, אפילו המלאכים אומר לקדוש הוא קדוש. זאת אומרת שהוא נבדל מהם. כלומר, שהוא יתברך בלבד נבדל וקדוש מן החומר. כן? כלומר, כי הוא לבדו מרום וקדוש, נכון? וקדוש מן החומר. וזה עניין הקדושה בכל מקום. ולפיכך...
גם ישראל קדושים,
גם מלאכים קדושים. אז מה אתה אומר שרק הוא קדוש? אז יש... מכאן אתה תלמד שהמושג קדוש הוא מושג יחסי. הקדוש המוחלט זה רק הוא. בהקשר הזה, קדוש זה נבדל. כן, יודע, יש הגדרות אחרות, אבל כדי להבין את השורה הזאת במהר"ל, מספיק לנו ההגדרה הזאת.
אז בעצם, עם ישראל נבדל, והמלאכים נבדלים,
והקדוש הוא נבדל, נכון. זה כמו שכתוב, למשל, קדושים תהיו כי קדוש אני, אז אמרו חז"ל, יכול כמוני, תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. לא, זה מהותי, זה כבר לא איכותי, זה מהותי. יש הבדל בין מהות לאיכות. איכות זה עדיין סוג של דרגאיות. כאן זה למעלה מדרגאיות. זה דילוג. מה אתה אומר? כן. אתה שואל, מהו כן הבורא, אם הוא לא גשמי ולא רוחני? הוא למעלה מכל הגדרה. ויברכו שם כבודיך. אף על פי שהוא מרומם מכל ברכה ותהילה. בסדר? כלומר, ראשית דעת האלוהים זה הידיעה שאתה לא יודע אותו. אז אתה מתחיל לדעת. בסדר? מה? זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. יפה. אתה אומר ככה, הרמב״ם, אתה שואל, בתחילת יסודי התורה אומר, יסוד היסודות בעמוד החוכמות לידע, שיש שם מצוי ראשון. תשובה, הוא עובד עליך, הרמב״ם. ודאי שהוא אפשר להגיד את זה, כי הוא כותב את זה בעצמו בספר מורה נבוכים שהוא עובד עליך. כי בספר מורה נבוכים הוא אומר שכל מה שהוא אומר שהבורא מצוי זה רק בשביל ההמון. אבל מצד האמת, אפילו המושג של מציאות איננו נכון בו. מה כן? אז בשביל זה אני מציע לך ללמוד את הספר הקדוש מורה נבוכים, לפחות את החלק הראשון מתוך שלושת חלקיו, ואז תתחיל לדעת. אולי תסתכל למשל בפרק נ"ה שם באזור. בסדר? זה פרק נ"ט. בסדר? פרק נ"ט. רק אף להסתכל במה שכותב על זה הנזיר בספר כל הנבואה, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע, פרקים כף דלת כפה, וגם בספר אורות, וגם בכל הנבואה מאת הרב הנזיר, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע, פרקים כף דלת כפה, בסדר? מספיק לאט? טוב. ובספר אורות מאת הרב קוק, בחלק הנקרא זרעונים, בפרק הראשון הנקרא צמאון לאל חי. בסדר? זה נגיד התחלה טובה בשביל הדיון. אחר כך אפשר להמשיך עוד. בסדר? אתה יכול לקרוא אחר כך בספר, איך קוראים לזה? דרך מצוותיך של הצמח צדק, במצוות האמנת אלוהות, וגם בספרו של רבי צדוק הכהן מלובלין, לא, בספר זיכרונות, ספר זיכרונות, אתה רושם או לא רושם? לא כל יום אני נותן לקרוא. מה? אתה לא רוצה עוד? בטוח? טוב, חבל. טוב, אולי מישהו רוצה לשמוע בשידור. ספר הזיכרונות של רבי צדוק הכהן מלובלין. בסדר? בהתחלה. זהו. הוא לא רצה לשמוע. טוב. איפה היום? ואז איפה... ולפיכך... מה? יש פה ש... וואו! יפה. בשמואל א', פרק ת', פסוק כ"ז, בסעודת החודש בבית המלך, שואל שאול את יונתן, מדוע לא בא בן ישי אל הלחם? למדנו שלחם מסמל מלוכה. האם השאלה המהותית שמתחבאת כאן היא, מי מכיר מלכותו של מי? מי אוכל על שולחנו של מי? כלומר, האם מלכות שאול או דוד שולטת? משוכנע אני ששאלה זו היא שרית של שיעור אחר, ונשארה על המסך. נכון? היה פה שיעור תנ"ך, נכון? אתמול בערב. נכון, אז זה השיעור של הרב ביננפלד, נכון? אז זה... מה, בבקשה. מה אתה אומר? אני עכשיו לא מלמד את זה. נו, יאללה. נו. נכון, זאת באמת שאלה. אתה אומר, מצד אחד שאי אפשר לדעת את השם, מצד שני יש מצווה לדעת אותו. אז אני מציע לך בשביל זה להסתכל במורה נבוכים חלק א', פרק נ"ט, ובספר כל הנבואה, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע, פרקים כ"ד כ"ה, ובאורות, בחלק הנקרא צמאון לאל חי בתחילת זרעונים. אתה אומר שזה כבר זה הרשימה שנתתי לחיים? כן, זה אותה רשימה. בסדר. אבל חשבתי שאם אתה שואל עוד פעם, כדי שיש לך עניין שאני אחזור עליו. בסדר. טוב, אז איפה היינו? בעמודה השמאלית. כן? כלומר, למעלה, השם יתברך, לומר קדוש, כלומר שהוא יתברך בלבד, נבדל וקדוש מן החומר, וזהו עניין הקדושה בכל מקום. ולפיכך, אף ההשגה במלאכים, אינו, כלומר, גם אם אדם ישיג את המלאכים, דהיינו עולם השכלים העליונים וכל הקטגוריות העליונות וכו', אינו שכל גמור פשוט שלא יהיה צירוף אל החומר, כי אף אם אינם בגוף, כן? כלומר, הם לא חומריים במובן הרגיל, יש להם בחינה מה מצרפת אל הגוף. ואם היו המלאכים נבדלים לגמרי מן הגוף, חס ושלום לומר כך, שאם כן, מה היה ההבדל ביניהם ובין העילה יתברך? אבל, התורה, עכשיו הוא יסביר, מדוע זה יותר טוב ללמוד תורה מאשר ללמוד מלאכים. אבל התורה, במה שהיא גזרת השם יתברך, אינה נסמכת אל שום דבר. מה זאת אומרת, היא לא נסמכת אל שום דבר? אין לה שורש בטבע. היא לא נבנית על יסוד הקדמה טבעית, אלא זה מתחיל מהבורא יתברך. לכן נזכר שהיא לא נסמכת על שום דבר, והיא חוכמה בלבד, והיא תורה קדושה. כן, יש פה שאלה. שלום, כבוד הרב שליטה ומחילה מכבודו. יש הבדל בין מקור הקדושה שהיא קודש, לבין חלות הקדושה שהוא קדוש. לכן הביטוי הקדוש ברוך הוא בעצם כדברי הזוהר הקדוש, הקודש ברוך הוא. ברכות לכולם. אכן, כדבריך הרב יואל בן הראש, כן הוא, שיש להבחין בין הקודש, הקדוש והקדושה. ונושא זה מתברר היטב בספר אורות הקודש, גם בתחילת הכרך הראשון וגם בתחילת הכרך השני. אבל כל מטרתנו הייתה בהקשר הזה אך ורק ללמוד את דברי המהר"ל, שמסביר מה המעלה של לימוד התורה על פני לימוד הבריאה. זה הכל. אז לצורך זה לא היינו צריכים להיכנס יותר לעומק. הנה, פה אחד התלמידים גם כן שאל אותי מה זה קדושה, ואמרתי לו, כמו הגדרות האחרות של קדושה, אמרתי לו שאין צורך בהן כעת לעניין הבנת המהר"ל. בסדר? אמרתי לך שיש, לא, אמרתי שיש, ושאלת אותי מהם. טוב, אבל התורה, במה שהיא גזירת השם, אז, אבל תודה רבה לרב יואל בן הראש, יישר כוח. אבל התורה, במה שהיא גזירת השם יתברך, אינה נסמכת על שום דבר, והיא חוכמה בלבד, והיא תורה קדושה. אז תגיד, זה לא, מה אתה מדבר, שהתורה היא נבדלת לגמרי, לא נסמכת על כלום. התורה עוסקת בעולם הגשמי. מזה היא עוסקת, נכון? זה מה ששואל, ואני בינתיים בשאלה, כן? הרי התורה עוסקת בדברים הגשמיים, אז היא כן נסמכת אל הגשמי. זאת אומרת, ואף כי התורה נסמכת אל הדברים הגשמיים, היא אומרת לך מה לעשות, אם דפקת את האוטו של החבר, מי צריך לשלם? זה אין לו כלום. כאילו היה מצוות התורה בעניין זה, שהיה משפט השור מתחייב מן השור, כמו שמתחייב מושכל השור מן השור בעצמו, היה אפשר לומר כך. כלומר, ההלכות של השור אינם נובעות מטבע השור. מה שאין כן מושכל השור, נובע מטבע השור. כלומר, כאשר אדם עושה, נגיד, מושג השוריות או השבריות, מאיפה הוא הפשיט את המושג הזה? מן השור המצוי. נכון? הפילוסופים הם אוהבים לעשות מושגים מופשטים. למשל, רואים סוס ועוד סוס ועוד סוס. מגיעים למסקנה שיש כאן סוסיות. הסוסיות היא מושג מופשט. נכון? שאותו אני רואה בכל סוס וסוס. אז השאלה היא, מאיפה לקחתי את מושג הסוסיות? אומר המהר"ל, בעצם אתה הפשטת את זה מהסוסים שבמציאות. כלומר, זה בא לך ממתה למעלה. אתה המצאת הידיעה. מה שאין כן משפטי השור שבתורה, אינם נובעים מטבע השור, אלא הם גזירת השם יתברך. מקורם לא בשור. זה מה שאומר, אבל משפטי התורה מתחייבים מן השם יתברך, הגוזר גזירת התורה לאדם שינהג כך וינהג כך, דבר זה אינו נסמך על דבר גשמי, רק שהם גזירות על האדם מן השם יתברך, לא מן הדבר הגשמי בלבד וכמו שהתבר למעלה. כי מצוות התורה גזירה מן השם יתברך מצד אמיתתו וכמו שירחנו למעלה, והרי התורה שכל בלתי נסמך אל דבר, ולפי שגזרת השם יתברך, ולפיכך אף כי המצוות הם מדברים הגשמיים, אין להם ייחוס אל הגשמי, אחר שהם אינם מצד הדבר הגשמי, רק שהוא גזרת המלך לעול עליו. כלומר, אפילו אם ההלכה בענייני השברים תתאים לקומן סנס המתבקש ממלחמות השברים ונזקי שור, אף על פי כן, מאחר והמקור הוא חיצוני, זה משהו אחר. כן, מה אתה אומר?
לא בטוח שרדתי את הפסקה הזאת.
כן.
המופשט שבסוסים, דהיינו אותו מכנה משותף שמחבר בין כולם.
נכון.
מכנה משותף כזה לא ניתן למצוא במצוות, זאת אומרת, כשאתה חותב במצוות,
לא, לא. לא. מה שאומר המהר"ל, זה שלכאורה הפילוסופיה עוסקת אף היא במושגים מופשטים. למשל, לדעת אפלטון, הסוס אינו אלא ביטוי של הסוסיות. בסדר? כלומר, יש אידאה מופשטת, הסוסיות, והיא מתגלה בסוסים. זו דעת אפלטון. אז אם כן אתה רואה שגם כשאתה מתעסק בסוס ואתה מנסה להפשיט ממנו על ידי מכנה משותף להשיג את האידאה שהיא שורש לו, אתה עוסק בדבר רוחני, לא שונה מהתורה. זה אמר על מקשה על עצמו. הוא אומר, אתה אומר, התורה היא נבדלת. גם הפילוסופיה עוסקת בנבדל. היא עוסקת בסוסיות, כמו שהתורה עוסקת בהלכות סוסים או הלכות שברים. בסדר? אז הוא אומר, זה לא אותו דבר. כי מאיפה הפילוסוף הפשיט את מושג הסוסיות? מן הסוס. שבפועל, הוא ראה סוסים אמיתיים. נכון, חיפש את המופשט. מה שאין כן, בנבואה, כלומר דיינו התורה, זה בדיוק הפוך. זה מתחיל מן העליון, זה לא מתחיל מן הסוס. בדיוק. ולכן, כשאתה עוסק בתורה, אתה עוסק במופשט האמיתי. אף על פי שהנושא שהתורה עוסקת בו, היא הסוס. למרות שיכול להיות שההלכה בענייני סוסים תהיה זהה למה שה-common sense האנושי אומר, אבל זה ממקור אחר, זה לא אותו דבר. בסדר? בהקשר הזה אני רוצה להזכיר סיפור שאני מדי פעם מזכיר כשאנחנו לומדים כוזרי. סיפור שאירע בזמנו אצל, קראו לו, הרמן כהן. זוכר את הסיפור?
שבחר.
כן, זוכר, נכון. מה זה אומר הבכי הזה של הרמן כהן? איך כולם יודעים? אתה יודע את הסיפור, לא?
אתה יודע את הסיפור.
טוב, אז ישתעממו כל אלה שכבר שמעו את הסיפור. הרמן כהן היה פילוסוף שחי במחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. הוא היה יהודי במקורו, שמו העברי היה יחזקאל, אבל קראו לו הרמן, הרמן כהן, והוא היה בשיטה הפילוסופית שלו היה נאו-קנטיאני. עכשיו הוא גם עשה איזה תהליך, הנאו-קנטיזם זה בסוף המאה ה-19 הייתה חזרה של הפילוסופיה אל האינטואיציות של קאנט. חזרו לקאנט אחרי שהתרחקו ממנו, אחרי שהתרחקו דרך פיכטה ושלינג וכו', כן, והגל וניטשה וכו', הייתה חזרה אל קאנט. אז אחד מנושאי הדגל של החזרה אל קאנט היה הרמן כהן. עכשיו, הרמן כהן גם עשה תהליך של חזרה בתשובה. לא ממש, כלומר לא נהיה דוס, לא חושב שהוא יפריד בחתונות, אבל בכל זאת, ליהדות ככה, איכשהו יידישקייט הוא התקרב. ואז הוא כתב ספר ענק, הנקרא דת התבונה ממקורות היהדות. מה המשמעות של הביטוי הזה? שבעצם תורת משה וההלכות שבה, זה הביטוי הנאמן ביותר לעקרונות הפילוסופיה המוסרית של קאנט. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא הסתכל בביקורת התבונה הטהורה ובביקורת התבונה המעשית ונתן את התורה למשה, כן? במבטא גרמני. עכשיו, טוב, ספר באמת...
מה?
משהו כזה.
לא, כן. מה החידוש לו בקאנט? מה המדרש?
לא, זה לא, זה ביטוי שאני משתמש בו. אני, עכשיו, כדי לתמצת את הכוונה של הרמן כהן, אז עשיתי פרפרזה של המדרש. קוראים לזה הומור. מן הראוי להשתמש במאגר של הומור כדי להבין חלק מהשיעורים שלי, או חלקים מסוימים בשיעור. כן. כן. הכי מעניין, האם אי פעם איזה גרמני כתב ספר על ההומור? לא יודע. היה צרפתי שעשה את זה, אבל גרמני לא יודע. טוב, על כל פנים, הספר הזה הוא ניסיון אדיר. כלומר, יש אדם שלוקח את כל המסורת הפילוסופית ואת כל תורת משה וכותב ספר ענק, תזה שלמה, לומר, זה אותו הדבר. כן? האם זה יכול להיות אותו הדבר? לפי מה שאנחנו קוראים כאן במערל, זה בלתי אפשרי. כי אפילו אם זה יהיה אותן המסקנות, אבל המקור שונה. אז פעם הוא נתן הרצאה, הרמן כהן, כשהוא כבר היה זקן, נתן הרצאה בברלין, ושם לימד את הנאו-קנטיזם, חזר על כל התזות הבסיסיות האלה. אז יש איזה יהודי אחד ששם שאל, אדוני הפילוסוף, בכל מה שאתה אומר, איפה נמצא ריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. ואז הרמן כהן התחיל לבכות. עכשיו, מה זה הבכי הזה של הרמן כהן? הבכי הזה, זה היה ההכרה הכנה בכך שאי אפשר לגשר על הפער שבין הפילוסופיה לנבואה. כי בסופו של דבר, הפילוסופיה היא ספקולציה. היא איזה משהו שבא מן האדם, הוא מנסה לעלות אל המופשט. אז אין לפילוסוף עם מי לדבר. הוא בעצם מדבר עם עצמו. ונגיד את זה אחרת, הוא מדבר אל הקיר. אפילו שהוא גדול כמו פיל, אבל יש לזה סוף. לכן נקרא, לא סוף. גם זה, סייל, זה על פי חושב. מה שאין כן, לא, זה פשוט שתדע, אני פשוט מתחשב לך. לא, אני מתחשב, אני מתחשב. אז לעומת זה, בתורה יש מישהו שמדבר. אלוהים שיודע להשתמש במילה אני או אנוכי. אלוהי הפילוסופיה לא יודע להגיד את המילה הזאת. הוא לא יודע מה זה אני. אין לו אישיות. ברור? ולכן, אפשר לומר, יש לו, הוא, האלוהים של הפילוסופיה עם כל מופשטותו הוא מוגבל. כי הוא סוג של רוחניות בסופו של דבר. זאת אומרת, הוא סוג של רוחניות, כלומר, במונחים של המערה, גשמיות. בסדר? אז זה, זה הסיפור הזה, כי זה ממש מסביר פה את דברי המהר"ל. אגב, אפשר לראות את זה עד היום הזה. יש איזה מין יחס אל היהדות, אצל אפילו אנשים מקיימים מצוות וכו'. היחס שמצוי הרבה פעמים באקדמיה כלפי היהדות, לא הייתי אומר אצל כולם, אבל אצל רבים. באקדמיה כלפי היהדות זה יחס כזה. כן? היהדות היא סוג של פילוסופיה. אז מישהו פעם אמר לי, יש אומרים שהרבנים הם פילוסופים, אבל מה שבטוח זה שהפילוסופים הם לא רבנים. טוב, הלאה. אבל, אז בואו נחזור פה לדברי המהר"ל. ואף אם אתה אומר שגם כן אפשר שיהיה מעיין ומשיג בסדר אשר סידר השם יתברך את הנמצאים כולם. ואם כן, גם כן כאשר משיג בדברים, בשאר דברים, הוא משיג גם כן בסדר השם יתברך. אז פה יש טענה חזקה. הוא אומר, בסדר, קיבלנו. התורה היא מאת השם, וההתבוננות בעולם זה דבר גשמי, והגשמי זה רק גשמי. בסדר. אבל מי עשה את הגשמי? אתה בעצמך, אתה היהודי, גם כן אומר. זה הקדוש ברוך הוא שברא את כל זה. אז גם שם אני פוגש את השם. אני פוגש את הסדר אשר סידר השם יתברך. אגב, דבר כזה היה אצל גדולי המדענים. למשל, אדם כמו ניוטון, כשהוא חיפש את סודות הבריאה, זה היה מתוך דרישת אלוהים. כן, רואים את זה גם לאחרונה יצאו גם כתבי יד נוספים של דברים שהוא כתב, רואים שהוא היה אדם עם אמונה צרופה מאוד. אומר המהר"ל, בכל זאת... אתה שואל, האם פגישת אלוהים בהכרח תביא ליהדות? מה? דרישה? האם דרישת אלוהים תביא בהכרח ליהדות? זו שאלה יפה. נאמר ככה, אני מתפתה לומר לך לא. אף על פי כן, הנחת היסוד של ספר הכוזרי, זה שאם אדם מבקש את האלוהים באמת, הוא יגיע בסוף ליהדות, כי לא ייתכן שהוא לא ישמע על עם ישראל, משהו כזה. כן, זה הנחת היסוד של ספר הכוזרי. יש מלך מבולבל, מזמין את הפילוסוף, הפילוסוף אומר, שמע, אני לא יכול לעזור לך. הוא אומר, טוב, אם ככה נלך לדתות. בסדר, פוגש את הנצרות ואת האסלאם. הוא אומר, שמע, היסוד שלנו זה היהודים, לא תשאל אותם. בסדר, אבל זה קצת דרך עקיפה. כן? האם דרישת אלוהים מביאה בהכרח ליהדות? לכאורה, לפי הכלי יקר, לא. זה יכול בהחלט להתעקע באמצע. כן, זה מה שאני אמרתי לך. כלומר, אין נכרח שמי שדורש את אלוהים יגיע לאלוהי ישראל. ברור. ולכאורה דבריי נסמכים על דבריו הקדושים של רבנו הכלי יקר בפירושו לפסוק הראשון של התורה. יעיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. כן, יש פה שאלה. גם ההתעסקות במתמטיקה יכולה להתאים לתיאורו של הרב לגבי מקור האידאות על העולם. שהרי לרוב המתעסקים במתמטיקה, מפתחים כל מיני אידאות מופשטות ללא קשר למציאות, ורק לאחר זמן הפיזיקאים מוצאים שאותן אידאות מתארות תופעות נצפות. נכון. יחד עם זאת, ראשית המתמטיקה, זה הערה מאוד נכונה, אבל ראשית המתמטיקה במונחים חושיים. כלומר, כל הכרה, אפילו הכרה אפריורית, כלומר, לכתחילית, כביכול, מקורה בחוש. כי הרי כאשר האדם חושב 2 ועוד 2 שווה 4, הוא מצייר לעצמו בהתחלה שתי סוכריות ועוד שתי סוכריות שווה 4 סוכריות, ואחר כך זה נקודות, ואחר כך זה מספר מופשט. אבל בסופו של דבר, הראשית של ההכרה הייתה במוחש. כדאיתה, בביקורת התבונה הטהורה של קאנט. כן.
גם הרב,
גם בתורה ראשית ההבנה זה במוחש. ראשית, לא, ראשית ההבנה של האדם ודאי שהיא במוחש, אבל הנבואה אין מקורה במוחש. אתה צודק, אתה צודק. יש גם בנבואה לבוש גשמי, סיר נפוח, מקל שקד וכו'. אבל זה לבוש. כמובן. השורש הוא למעלה מזה. זה לבוש, מה? הרי מה זה הנבואה? זה סיר נפוח? לא. מראים לו סיר נפוח. אז מה זה, מי מראה לו? מה? כן, אבל מי מראה לו את הסימבול? אז בואו נראה, עוד פעם, אני פה בקושיה של המהר"ל. הקושיה היא רצינית מאוד. במיוחד שהמהר"ל היה בקשר עם אנשי מדע מהסוג הזה. לא עם ניוטון, כי ניוטון נולד אחר כך, אבל עם קפלר. עם טיכו ברהה. שהיו אנשים שבהחלט רצו לחקור את סדר העולם כדי לדעת את מי שאמר והיה העולם. לכן הוא אומר, יש פה שאלה. אף אם תאמר שגם כן, אגב, המהר"ל אפילו היה במצפה הכוכבים. של טיכו ברהה בפראג, המשתתף בתצפיות. עד כדי כך שהוא נחשב בתרבות הכללית המהר"ל בתור אחד האסטרונומים, ויש אפילו מכתש בירח על שמו. הרי כל המכתשים שבירח קרויים על שמותיהם של אסטרונומים בימי קדם. יש מכתש אריסטו, יש מכתש קופרניקוס וכו'. אז גם את... גם את המערב מפרק שמו שם.
זאת הברית חוק, שאדם יכול לקחת גרמי השמיים לכבוד
השמו. ואף אם אתה אומר, היה מצחיק, טוב, ואף אם אתה אומר, שגם כן אפשר שיהיה מעיין ומשיג, זה לא, בסדר. מעיין ומשיג בסדר אשר סידר השם יתברך את הנמצאים כולם. ואם כן, גם כן, כאשר משיג בשאר דברים, הוא משיג גם כן בסדר השם יתברך. חילוק יש. אף על פי כן, כן, המהר"ל אומר, עדיין זה לא אותו דבר. כי אותו סדר הוא בעצמו, הם הדברים התחתונים אשר ברא השם יתברך וסידר אותם. וסוף סוף ההשגה היא באותם הדברים וסדר קיומם. ואף כי השם יתברך סידר אותם, הרי הסדר הזה שייך לעצמם של אותם דברים. כלומר, במילים אחרות, זה שייך לנברא בתור נברא. מה שאין כך בתורה, אף ודאי שהתורה היא סדר האדם. אין הסדר הזה שכך ראוי לעשות לאדם שהוא בעל חומר וגשם. עד רבה, כל התורה היא לעול על האדם. הרי אני מצד הטבע, לא רוצה לעשות מצוות. אין? המצווה מגלה לי איזושהי תרחה שמוטלת עליי, מבחינת הטבע. נכון או לא? יש תרחה במצוות, לא? ומאחר, מה? תלוי למי, אפשר שאדם יתרגל. כן, ותרגילנו בתורתך. אבל אין שום דבר בטבע שאומר לי שבבוקר אני צריך להניח תפילים. גם אם אני אוהב להניח תפילים, כן? אבל זה לא משהו שהוא מולד, זה לא בגנים שלי, להניח תפילים. כן? ומאחר שהתורה היא לעול על האדם הגשמי, אם כן, אין הסדר מתייחס אל הגשמי כלל. רק כי הסדר הזה... שכך ראוי אל האדם השכלי מצד השכל שבו, כלומר המופשט שבו, מקבל גזירת השם יתברך עליו ולא נקרא זה סדר זאת. כן, מה אתה אומר?
הסדר זה חלק מהאדם, האדם מסוימר יהיה בין הטבע לסדר.
אז זה מה שאני אומר, יש לך שני סוגי סדר. יש סדר האדם מבחינת איך שהקדוש ברוך הוא בראו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם סדר מסוים. אבל בסופו של דבר הסדר הזה מאוחד עם האדם עצמו. זאת אומרת, אם אני לומד עכשיו את האדם, נקח כנושא מחקר את האדם, אני בסופו של דבר למדתי את הבריאה. מה שאין כן, אם אני לומד את התורה, אני לא לומד את סדר האדם, למרות שהתורה אומרת לאדם מה לעשות. אבל היא אומרת לאדם מה לעשות כדי להתאים את עצמו לסדר עליון יותר, לא לסדר שלו.
שזה חלק ממנו.
זה לא חלק ממנו. התורה זה לא חלק ממנו. אני בבוקר רוצה להישאר במיטה, לא רוצה לקום. נו, מצד שני אני רוצה לקום כדי לעשות כסף, זה נכון.
יש לזה עוד צד.
מה?
יש הצד הנשמתי באדם.
הצד הנשמתי באדם, אתה צודק. אבל הצד הנשמתי שבאדם זה כבר לא הצד הגשמי שבאדם. זה הצד שבו שמתאים לתורה.
לא משנה, זה חלק ממנו ולכן מן הסתם הוא גם ישאף למקום הזה.
ברור, אנחנו מתעוררים מכוח נשמתנו שדופקת על דלתות נפשנו. נכון, בערך כלל זה מקבל. אבל זה רצית פה להוסיף את דברי הרב קוק, שהם נכונים, שהרי הרב קוק אמר אותם. בסדר, אבל זה פה לא נאמר. טוב, וכבר אמרנו לך, כי התורה שהיא סדר מעשה האדם אשר יעשה האדם, הם שכליים, כי אם שהאדם הוא מתייחס אל הטבע, מכל מקום, מעשיו בלתי מתייחסים אל הטבע, כמו שהערכנו מאוד. איזה מעשים? הכוון המצוות. והבן דבר זה. ואם כן, התורה היא שכל גמור. ובשביל טעם זה, השכל אצל המהר"ל זה לא כמו שכל אצלנו. המילה שכל במהר"ל פירושה רוחניות. ובשביל טעם זה תיקרא התורה אור, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. פירוש, כי המצווה הפרטית היא כמו נר, שהוא פרטי, והתורה בכללה היא אור גדול, והאור הוא רחוק מן הגשמי יותר מן הנר, מפני קטנותו, שהוא נר יחידי, אין בו מדרגת האור כל כך, אבל האור שאינו דבר פרטי, יש לו מדרגה יותר, והוא פשוט, קנה ראשוני יותר. ולכך התורה בכללה שכל פשוט יותר, שאין התורה השגות מחולקות, כל מצווה ומצווה בפני עצמה. כל המצוות, המצוות שבה מתחברים אל מושכל אחד פשוט. שימו לב מה שהוא אמר כאן, התורה איננה מכלול המצוות, אלא המצוות נובעות מן התורה. אין, זה כמו מקור וענפים. אז המקור איננו סך כל הענפים. הענפים מתחייבים מן המקור. אז מהו המקור? התורה, דהיינו השכל הפשוט, שממנו מתפשטות מצוות. כלומר, נר מצווה ותורה אור. אז פה נשמע כאילו שהאור הוא מקור הנרות. בסדר? ככה יוצא. כלל ופרט, נכון. ולפיכך כל התורה תיקרא אור שהוא פשוט יותר, אבל המצווה שהיא השגה יחידית ואין מושכל המצווה היחידית פשוט כל כך, לפי גודל המושכל ופשיטותו. ולכך, המצווה נקרא נר והתורה אור. אף כי פירשנו פירוש אחר בזה, בסמוך, והוא עיקר. מכל מקום, מה שנקרא התורה אור יורה זה. כי התורה מושכל פשוט יותר מכל. שלכך נקראת התורה אור, ובדבר זה היא מיוחדת מבין שאר השגות. והרי לך שלושה דברים ברורים, כאשר תבין הדברים האלו, כי אין קניין ההצלחה רק על ידי התורה ולא זולת זה. כלומר, הבנת עכשיו שאתה רוצה לקנות את ההצלחה, דהיינו הדבקות הנצחית באלוהות, אתה צריך לעשות בתורה ולא בבריאה. כן, בבקשה.
האם זה מתייחס גם למה שהרב דיבר במספר שיעורים על התורה ותורה?
האם ההבחנה בין מצווה לתורה זה כמו ההבדל בין תורה להתורה? יכול להיות, יכול להיות, לא יודע, לא יודע, לא יודע. כן. אבל אם כן, הוא אמר לנו שלושה הסברים לזה. ההסבר הראשון, מדוע התורה היא מביאת הדבקות, כי היא היושר. דבר שני, בגלל שהנושא של התורה הוא הנושא האלוהי. והדבר השלישי, אני לא מבין איך זה מחולק בו לשלושה. דבר השלישי, בגלל שהיא מעט השם יתברך. טוב, זה פחות או יותר שלושה דברים דומים. פרק 12. כן.
אם אדם יוצר ציור.
כן.
או יוצר איזשהו
קטע. כן.
לחפץ הזה יש איזשהו קשר לאדם.
למה אין שום קשר לאדם?
אם חוקרים את החפץ, או את היצירה, אז רואים את מה גרם לו לעשות ככה, מה גרם לו לעשות ככה, דבר. רואים פה איזשהו מהלך נפשי. כלומר, דרך אחרת אפשר להגיע למהות.
נכון.
של היוצר. אז אם מסתכלים על האדם,
על גוף האדם, אז אתה חושב את כל החוכמה שבפנים,
אפשר
איכשהו
להגיע
לאיזשהו
חוכמה, איזשהו רצון. לא
דווקא נגדל ונחות. לא, לא. אתה יכול עוד פעם לנסח את השאלה שלך, לא הבנתי עד הסוף. אתה אומר שלכאורה, אם אני מסתכל בנברא, אני גם כן רואה חוכמת אלוהים שבזה, נכון? כן, זה נכון, אבל זה מה שהמהר"ל שאל בסוף. אבל הוא מסביר לך שהחוכמה האלוהית שאתה פוגש בשור או באדם, לא משנה, זה בסופו של דבר מאוחד עם האדם עצמו. כלומר, למדת אותו. כן, הרי סדר האדם הוא מאוחד עם האדם. לא, גם הסדר המופשט כביכול של האדם, בסופו של דבר זה האדם. אין לך במציאות אלא האדם עצמו. אותו חקרת. בסדר? מה שאין כן, כשאתה עוסק בתורה, אתה עוסק במשהו שהוא חיצוני לאדם. כי זה בא מבחוץ, זה כפוי עליו.
אבל היות והאדם נוצר על ידי משהו חיצוני, על ידי הקדוש ברוך הוא. אז אפשר על ידי חקר האדם להגיע לדבר החיצוני שיצר את האדם, על ידי החוכמה.
השאלה היא ככה, האם הקדוש ברוך הוא גילה, האם הוא הניח בתוך האדם את האפשרות לדעת את הכוונה של בריאת האדם? מסובכני. אם כי לפי הכלי יקר זה לא בלתי אפשרי, אבל הוא אומר, רוב הסיכוי זה שתיעצר בדרך. כן, זה מה שהוא כותב שם בראשית א' א'. כן.
כבוד הרב, כתוב כנר מצווה ותורה אור.
אמת.
לכאורה נראה שהתורה יותר גדולה.
נכון.
אז תגיד חכם יותר גדול, יש מעשה על הבעל שם טוב, שפעם אחת גילו לו שיש איזה אחד פשוט, שעומד על הראש והמעשים שלו יותר אהובים לפני השם, נו. מכל התורה של הבעל שם טוב.
נו.
אז איך זה, התורה יותר גדולה
ממצווה? אתה שואל ככה, איך יכול להיות שהתורה גדולה מהמצווה? הרי יש לנו סיפורי חסידים על אדם שהיה פשוט, אבל היו מעשיו גדולים יותר מאלו של הבעל שם טוב, ולכן מעלתו הייתה עליונה מזו של הבעל שם טוב. עד כאן שאלתך, הבנתי אותך נכון? תשובה, עצם זה שהסיפור בא לומר את זה, זה סימן שהנחת היסוד היא הפוכה. מובן?
אבל הוציא טעות מהאנשים.
לא, זאת אומרת, אם צריך לחדש לך איזה חידוש, שלמרות שהוא לא היה תלמיד חכם, היו לו זכויות גדולות משל הבעל שם טוב, זה סימן שבדרך כלל זה לא כך.
אז
איך בכל זאת? כי אור השם נמצא בכל, אז גם בתוך מצווה יכול להימצא האור של התורה. אז יותר קשה לגלות. זה הכל עניין של מדרגות. טוב. לא.
זה בעצם הבסיס.
יכול, אתה יכול גם להגיד את זה, תשמע, לא מפריע לי. אפשר להגיד גם שהמצווה נגזרת מהתורה, אבל אפשר גם להגיד שאור השם נמצא בכל. אז יש לפעמים שבפוקס אדם יכול בנקודה שהיא לא תורה אפילו, שאפילו לא מצווה, שמה לחשוף את נקודת הקשר שלו עם האלוהות, וזה עובר את כל המדרגות, כסיפור עם השריקה. מכיר את הסיפור על השריקה של הרועה? כן, דבר כזה. בסדר, אבל זה, איך לומר, זה יוצא מן הכלל. כן, בבקשה. מהו הומור? יש ספר של הפילוסוף הנרי ברגסון, נקרא בשם הצחוק. יש לו תיאוריה מעניינת, מהי מהות הצחוק. זה אומנם מאוד דל, אבל זה התחלה טובה. עכשיו, אתה רוצה להבין קצת יותר, אז יש... קשור לזה, כן. אבל יש לי קלטת, הנקראת הצחוק. נכון? יש? הצחוק או הצחוק? לא משנה, אחת או איך צחוק או הצחוק. יש באינטרנט כבר? יש. אז זהו, אתה יכול לשמוע את הקלטת הזאת. תהנה. כן יהי רצון, אמן. פרק 12, אפשר להתחיל את הפרק ה-12? מסכימים? יאללה. טוב. עד עכשיו דיברנו על האם האדם צריך להתעסק בתורה או להתעסק בגלגלים. רואים שלמערד יש איזה חשבון ארוך עם הפילוסופיה הדתית של אמא בינה. יש לו משהו נגד זה. עכשיו, אבל לא דיברנו על היחס בין הבריאה לבין האדם. כי השאלה היא, מי מתעסק במה? למשל, לפי הפילוסופים, מאחר והגלגלים הם עליונים יותר מן הכל. לכן כדאי לאדם, שהוא ג'וק, להתעסק בדברים הגדולים האלה, ככה הוא יצא מהקטנות שלו וידבק בדבר גדול. תודה. אבל זה לפי הנחת היסוד של הפילוסופים שהאדם קטן והעולם גדול. אבל הדבר הזה הוא לא לגמרי ברור. כן? יש לנו הרבה רמזים, לפחות בתורה, לכך שהאדם הוא מרכז הכל, למענו הכל. לפי זה, מה לו לאדם להתעסק במלאכים ובגלגלים שהם קטנים ממנו? כן, יש גברה על אחד האמוראים, רבי אמרם, אני חושב, כן. רב אמרם, שפגש את אחד המלאכים. לא קל לפגוש מלאך, אבל הוא פגש. אמר לו רבי אמרם, אנט נורה ואנה ביסרה. כלומר, אתה אש ואני בשר. ואנה עדיפנה מנח. כלומר, למרות זאת, אני עדיף ממך. זאת אומרת, הנה, זה מקור של הגמרא, תודה רבה. מקור של הגמרא שמראה שייתכן לומר שהאדם עליון אפילו מן המלאכים. דבר זה הוא בעצם מחלוקת מן רבותינו הראשונים. רבנו סעדיה גאון אומר שהאדם הוא מרכז הכל, ואפילו המלאכים, מלאכי מעלה, לא נבראו אלא בשבילו. לעומת זה, רבנו הרמב״ם אומר שזה שטות לחשוב דברים כאלה. איך יעלה על הדעת שהאדם ישתווה אל אחד משרי מעלה? רמב״ם. בסדר? אז כך שהנטייה הכללית של הרמב״ם, כלומר של האסכולה של הרמב״ם, זה להקטין את האדם לעומת הבריאה, אצל רבנו סעדיה גאון, הפוך. עכשיו, מה? מה אתה אומר?
אצל כל שאר המקובלים לעומת הרמב״ם.
אתה אומר שהמקובלים הם כדעת רב סעדיה, ככה אתה טוען. כן, אז יהויין, בניגוד לדבריך, בדברי הרב קוק, במאמרי ראייה, עמוד 111. שם הוא מראה שזה, גם אצל המקובלים, זה חלוק לשני אסכולות. כן? בבקשה.
אם אדם גדול,
כן.
במה הוא
מתעסק? אז השאלה במה האדם מתעסק? זאת אומרת, אם האדם גדול מהמלאכים, במה יש לו לעסוק?
כן.
אז לפי המהר"ל התשובה היא ברורה, על המקום, מתעסק בתורה. זה באמת גדול מן האדם. כן? אבל אנחנו עוד מעט נגיע לזה. עכשיו, רבי נחמן מברסלב, יש לו עמדה מעניינת. הוא אומר, רבי נחמן מברסלב, שהאדם מתחיל נמוך מן המלאכים, והוא עתיד להיות עליון מהם. קוראים לזה חשיבה סינתטית. הוא אומר, גם זה צודק וגם זה צודק. זה נקודת ההתחלה וזה נקודת הסוף. בסדר? טוב, זה הבסיס להבנת הפרק הזה. אבל לפני כן צריך לראות פה את שתי השאלות שהגיעו. האחת. מה?
הייתי בספר של רבי יוסף פרייגין, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת.
ראית בגמרא את המשפט, גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. אז זה מחזק את הכיוון של רב סעדיה גאון. נכון, הלאה. זה מובא אגב גם בבן איש חי, המאמר חז"ל הזה. כן. עכשיו, האם אפשר להרחיב את מושג הסדר? טוב, מושג הסדר זה מושג רחב קצת במערה, המערה משתמש בזה הרבה. נאמר ככה, סדר זה סטרוקטורת יסוד. מבנה יסוד. כל דבר יש לו מבנה יסוד, זה קוראים לזה סדר. אז יש סדר של הטבע, יש סדר ערכי עליון, יש סדר העולם, זה הכוונה סדר. שאלה הבאה, מה לעשות שקשה לי להתלהב מסיפור השריקה? מה עם עמל בעבודת השם? מה הסיפור הנ"ל בכלל בא ללמד אותנו? סיפור השריקה, אתם מכירים? אני אזכיר את זה בקצרה, היה איזה... זה סיפור שהחסידים מספרים, שבסביבה של הבעל שם טוב היה איזה ילד שלא ידע לקרוא, והוא היה רועה צאן. לא יודע בדיוק מה הוא היה, אבל בקיצור הוא היה כזה, אף אחד לא התייחס אליו. היה לו משרוקית, זה מה שהוא ידע לעשות, לשרוק במשרוקית. פעם אחת בתפילת יום הכיפורים, אז אבא שלו לוקח אותו לבית הכנסת עם האידיוט הזה, אבל מה שאותו תשתוק, אל תפריע. בסוף תפילת הנעילה רואים שהבעל שם טוב מעריך בתפילה ולא גומר את התפילה. עד שפתאום הילד הזה שורק שריקה אדירה, ואז הבעל שם טוב מסיים את התפילה, והוא אומר זה בזכות הילד הזה שהתפילות עלו למעלה. היה איזה חסר משהו והוא עשה את זה. עד כאן סיפור השריקה. אז שואל השואל, הנקרא התוהה, מה?
שם פרטי.
איך אתה יודע? על כל פנים, שואל השואל העיקר, מה עם המאמץ? מה זה השטויות האלה? מה אתה עושה? זה טריקים, כן? קשה לא להתלהב מהסיפור הזה. תשובה. זה לא שהיה פה טריק, אלא הייתה נקודה אמיתית בנפש של אותו רואה, שבאה לידי ביטוי באותה שעה בשריקה. אז זה לפעמים מצליחים לכוון אליה. זה נדיר, אבל זה אפשרי, זה הכוונה. למה מתכוון הרמב״ם באומרו שהמלאכים הם עליונים מן האדם? הרי הוא אומר שכל הדברים הרוחניים הם רק משל בעלמה. אז מה זה מלאך בשביל הרמב״ם? תשובה. מה שאמרת, שלפי הרמב״ם כל הדברים הרוחניים הם רק משל בעלמה, זה לא נכון. להפך, הרמב״ם סובר שיש מציאות ממשית, רוחנית, שהם מלאכי מעלה, הלוא הם השכלים הנבדלים שמניעים את כל הגלגלים. ומה שאמרת משל בעלמה, זה על הציורים של הדברים האלה. כשהכתוב מצייר את המלאך כאיזה מין יצור עם כנפיים, זה משל. אבל המלאך מצד עצמו הוא השכלה עליונה שמכירה את הבורא יתברך. בסדר? טוב. כן. מה אתה רוצה? מה זה השכלים הנבדלים? אתה שואל. זה הזכרנו הרבה פעמים. ואז אפשר לחזור על זה עוד פעם, אבל מה זה יעזור? מומלץ לשמוע את הקלטת בספר הכוזרי שבה אני מבאר את דברי הפילוסוף. כן, הזכרנו את זה, הסברנו את זה, אני לא יכול עכשיו לחזור על זה, במיוחד שאנחנו בדקה האחרונה של השיעור ויש פה עוד שאלה. כן, בבקשה. כן. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר, אני הזכרתי את דעת רבנו סעדיה גאון ודעתו של הרמב״ם בדבר העליונות של המלאך או של האדם, האם אני יכול להגיד את דעתי האישית? תשובה, מי אני ומה אני שאכניס את ראשי בין הרים גבוהים?
האם שאתה עושה את זה
בפרק כל הזמן? טוב, עד כאן להיום.